כמו הסיכום הוא שבהתחלה קצת צפוף, אחרי זה לאט לאט שוב זה מתחיל לשעמם ואז נהיה יותר מקום. בסדר? כן? אני אשתדל לתת את חלקי במאמץ, אתם תעשו את שלכם. אנחנו בגן ואמר, יש ואמר? ואמר בתח אל השם. בתח אל השם בכל אורך ובינתך אל תישן. אז המהר"ל ממשיך לנתח את הפסוק, להסביר אותו. ואמר בתח אל השם ולא אמר בתח בהשם, נכון? כי הביטוי הפשוט בעברית, בתח בהשם בכל לבבך. בטחו בהשם. תמיד המילה לבטוח זה במה אתה בוטח, ואל תבטח במשענת הקנה הרצוץ. אני בוטח בחבר שלי. בעברית אתה בוטח במישהו. הביטוח בוטח הוא דומה לביטוח, הביטוי בוטח דומה לביטוי נשען, סומך, נכון? אני נשען על, עין למד, סומך על. אז אולי כתוב בתח על, אבל לא כתוב בתח על, כתוב בתח אל, עם למד, בתח אל השם. בדרך כלל בתנ״ך הציטוטים זה בתח בה. מאיפה תעלו לי פסוקים? פתח בהשם ועשה טוב, שכון ארץ ורואה אמונה. בואו עוד פסוקים. ישראל בטח בהשם, עזרא ומגינה עמו. נכון, הביטויים בדרך כלל בתנ״ך הם ביטחו בהשם, או אפשר, אני בוטח על, במי, על מי אתה בוטח? ככה אומר רב שקה לחזקיהו, נכון? על מי אתה בוטח? על מה אתה נשען? או בוטח בהשם, במה אתה בוטח? אני בוטח במערכות ההגנה. זה פחות מוצלח. צריך לייצר אותם ולפתוח על השם. אז מה זה אל השם? מה זה א' למד? וזה המהר"ל רוצה להגעת היום. כי מדבר בשעת מעשה. ואמר בטח אל השם ולא אמר בטח בהשם, כי מדבר בשעת מעשה. ובאותה שעה ישים מחשבתו וביטחונו אל השם שיהיה עמו, ודבר זה הוא כמו תפילה אל השם יתברך. ואילו ביטחו בו, בהשם, בכלם, בקרות היחס, נאמר לה שישים האדם ביטחונו ויתברך ואינו מדבר על שעת מעשה. ואל השם, רצונו לומר, כי בשעת מעשה ישים ביטחונו ומחשבתו אל השם יתברך שיעזור בכל אשר צריך להשתדל. ועוד מעט הוא חוזר לעצם מושג הביטחון. אז מה ההבדל בין בטח בהשם ובטח אל השם? ביטוי ייחודי פה יש בפסוק שלנו. אומר המהר"ל, אנחנו מחלקים בכל עת ובכל מצב, המצב הקבוע של החיים. איפה אתה נמצא? ובשעת מעשה. מה זה בשעת מעשה? מה זה בשעת מעשה? בשעת מעשה, בשעת מעשה. בהווה, הכוונה בשעת אירוע, בשעת ניסיון. מצב החיים, אתה ענב, אתה צנוע, אתה חרוץ. זה לא, יכול להיות שאתה ישן. יכול להיות שמישהו ישן, אני אומר עליו שהוא ענב וצנוע. זה תכונת אופי, זה מידת נפש, זה מבנה אישיות. אז ביטחון, כמו דברים רבים בחיים, תרחשת מידה כזאת, הוא חרוץ, או עכשיו הוא ישן. נכון, הוא אישיות חרוצה. זה לא נבחן בכל רגע, זה המהות שלו, הוא בעל חסד. זה בכללי, אבל עכשיו הוא מדבר על הביצוע, על האירוע בפועל. נקלעתי לתוך סיטואציה, לתוך מצב מפחיד, לתוך מצב בעייתי, לתוך אירוע שלא פשוט לי בכלל, איך הוא יתקדם ולאן הוא יגיע. זה שעת מעשה. בסדר, אני קורא עוד פעם. כי מדבר בשעת מעשה, ואתה שעה ישים מחשבתו ויתכונו לשם שיהיה עמו. ושימו לב, המהר"ל פה מפתיע בדימוי שלו, אותי מפתיע לפחות, ומאוד מאוד מבהיר לנו את מהותה של מידת הביטחון. מה הוא אומר? בדבר הזה הוא כמו תפילה אל השם יתברך, נכון? אל השם, אנחנו מתפעלים אל השם. זעקו ליבם אל השם. התפילה היא ודאי אל השם, זאת אומרת, תפילה היא יצירת יחס, אני בא ממני אליך, נכון? אני בא אל השם, זה תנועה, תפילה היא סוג של תנועה, והמהר"ל בעצם, מתוך שלמה המלך מבין, שביטחון חוץ מזה, מעבר לזה, על גבי זה, שזה בניין אישיות, תמיד בחיים, אתה יודע, אתה בונה ככה, אתה בונה ככה, הרמח"ל מסילת ישרים בנוי על זהירות, זריזות, נקיות, פרישות, טהרה, חסידות וכו', ענווה, יראת חטא וקדושה. זה מצבים שצריך להבין אותם, משום שהרמח"ל לא מדבר על צורת התנהגות. יכול להיות שבתחום מסוים של החיים אני זריז, ויכול להיות שבתחום מסוים של החיים אני טהור, ויכול להיות שבתחום מסוים של החיים אני יראה חטא. זה לא מעניין את הרמח"ל. הרמח"ל מסילת ישרים אומר איפה האישיות שלך ממוקמת. תכונת נפש, מבנה אישיות. האם האישיות שלה עכשיו היא זהירה או זריזה? זה העמל הגדול שאנחנו צריכים לחשוף כדי להבין מה, 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 מה גבולות הגזירה שלנו, על מה אנחנו צריכים לעבור. אם אתה לא מזה אותה, משום שברור שגם אנשים שהם עוד לא הגיעו לנקיות, יש בהם לפעמים רגעים של חסידות. ויש בהם מידות של חסידות, יכול להיות אדם שהוא לא, הוא לא, הוא לא זהיר בכלל. אבל יש לו מסירות נפש גדולה מאוד, עם ישראל יכול להיות. או שיש בו יכולת להתפלל מיום כדליבה, או שהוא בעל חסד, הוא לא יכול לסבול עוול, בהחלט יכול להיות. יכול להיות שבמקום מסוים יש בו צורות התנהגות של לאלה ולאלה, אבל זה לא משנה, זה משנה. אבל האישיות שלו ממוקמת בזהירות. וכך הוא צריך לעבוד על עצמו. אז גם פה אנחנו מדברים על ביטחון במובן של איזה מודל חיים אתה רוצה להיות. אתה רוצה להיות חי באופן שבוטח בהשם. יש לביטחון בהשם הרבה הרבה השלכות מעבר להתמודדות העכשווית. נכון? ביטחון זה לא איזה מין פאוט שיש לך, וכשיש אירוע אסטרטגי, כשיש משהו מאיים, אתה שולף את הכוחות. ממש לא. כמו שבעל חסד זה לא אדם רגיל, שכשהוא רואה בעיה הוא קם לעזור. בעל חסד זה תכונת אישיות, בעל חסד זה סימפתיה אל העולם, זה חיבור אל העולם, זה איך אתה מבין את עצמך, איך אתה מזהה את עצמך, מערכת היחסים, זה בא לידי ביטוי בסיטואציות מסוימות. זה בא לידי ביטוי, אבל זה תמיד אתה כזה. אדם ענב, אדם ענב יכול להיות שיש כמה שבועות שאף אחד לא רואה את זה, ופתאום כשיש מקרה כזה שרוצים לתת לו כבוד, הוא מסתתר, הוא מתנהג בענב, לא נכון, לא, תמיד הוא ענב, תמיד הוא ענב. זאת אומרת, תמיד הוא ענב גם בלי שאתה רואה את זה. ענב זה איך הוא חושב, איך הוא מסתכל, איך הוא מכבד אחרים. אז מה אם אתה לא רואה את זה? זה לא פר ביצוע, זה לא עכשיו תגייס את הכוח הזה. וגם ביטחון. ביטחון יש פה שתי שכבות. יש ביטחו באשם ויש ביטחו אלשם. ביטחו באשם זה איך אתה בונה מרחב החיים שלך, שזה יפורט לנו בהמשך הנתיב פה. איך הביטחון משליך, איך הוא בונה איכות חיים גבוהה מאוד. איזה צורת מחשבה, איזה צורת הסתכלות על העולם. שום דבר לא מפחיד יכול להיות, שום דבר, לא קרה שום דבר, ואני בוטח באשם. אני בוטח באשם. איזה שלווה עופפת אותי, איזה סוכת שלום אני מרגיש שפרוסה עליי בחסדי השם. אבל יש אירוע, אירוע שמשהו מפחיד קורה. בפועל בשטח משהו מפחיד קורה, משהו מסוכן, משהו מאיים. ואז, לא תמיד מספיק שאני להישען על הביטחון הקבוע שלי. יכול להיות שעכשיו אני צריך מאגרים. נכון, כמו שמישהו יש כוח, ופתאום הוא צריך להפעיל הרבה יותר כוח, הוא צריך עכשיו לשאוב כוח הרבה יותר מהכוח הרגיל שיש לו. וב' גם אם באמת המאגרים קיימים בו, לא משנה, עכשיו סיטואציה נפשית אחרת, עכשיו אתה מפעיל את הביטחון, עכשיו נדרש ממך משהו אחר, נכון? בשביל להבין מה זה המשהו אחר, המערד כל זה כמו תפילה. ויש משהו בביטחון שהוא לא רוצה בסטטי שהוא מצב, ויש משהו בביטחון שהוא פעולה. יש מי אני בוטח. וכבר בעמוד הזה נראה דוגמאות למה פירושה של דבר אישיות בוטחת, רוגעת, שוקטת. לא בגלל שקרה משהו. הרבה לפני שקרה משהו, אבל לפעמים קורה משהו. בהחלט, יש מצבים בחיים שהם מפחידים, שמאיימים. יש שני מצבים, נכון? מצבים של חלילה סכנה ומצבים של, של רצון... לפרוץ, להקים משהו חדש, ללכת, להחליט החלטות חדשות, שבהם אני גם לא יכול להישען על מה שבדרך כלל נותן לי כוח. אני צריך להילחם פה איזו מלחמה. לבטוח אל השם, מדובר פה על איזו הסתערות, נכון? יעד, משהו אקטיבי מאוד, מבט נחוש בעיניים. זה דורש מאבק, שבעצם המאבק שלו הוא מה, איך אתם מבינים את אל השם? תצעירו רגע, נכון? אל זה תנועה. בא זה איפה אתה נמצא. החפץ נמצא בקופסה, אני נמצא בישיבה. נכון? זה מיקום. ב' זה מיקום. ואל זה תנועה, בדרך אל. אז איך אתם מתארים לעצמכם? זה דורש? זה, לבטוח אל השם זה התקרבות אל השם. זה התקרבות אל השם. ביטחון בהשם זה חיים שיש בהם קרבת אלוקים. בונה חיים שיש בהם נוכחות אלוקית גדולה מאוד. ביטחון, ביטחו אל השם, זה עכשיו אני נלחם, אני מתאמץ, אני שואב מעצמי כוחות. זה ממש מקביל לתפילה. אני אגיד לכם משהו, זה גם סוג של תפילה. אפשר להתפלל בפה, נכון? אפשר להתפלל במחשבה, ואפשר להתפלל בכל מיני אישיות. כשקורה משהו שמפחיד, מדאיג, כל אחד יחיד לבד מה מפחיד, מה מדאיג אותו. כל אחד מנתח את האירוע, וזה יכול להיות אירועים אחרים. ואז זה יפה שאת האישיות בוטחת, אבל פה משהו מאיים, ומשהו מניע את אמות הסיפים, ואתה מרגיש איך כל העץ רועד ועלול לקרוס. ופה אתה נמצא במקום אישיות אחר, פה אתה צריך איזה מערכת קשרים, מערכת קשרים אישית עם אלוקים, נכון? משהו אינטימי. אני אליך. אני אליך, כשאתה מתפלל, עבודת אלוקים, קרבת אלוקים, זה צריך לדבר על תפילה באמת כדי לברר את המושא ביטחון שם. אישיות בוטחת, אישיות רגועה, אישיות שיש לה מבט סימפטי על העולם. אישיות שמאמינה שהטוב שולט בחיים. בגדול, העולם הוא מקום חיובי ובריא. זה ביטחו בה השם. וביטחו אל השם, אני שומע ככה מתוך המהר"ל. מדבר שעת מעשה ואותה שעה ישים מחשבו. מה זה ישים? ישים זה תתאמץ. תנהל דינמיקה כזאת. תלחם בעצמך. יש הרבה דברים באותו רגע שמפחידים אותך, שמדאיגים אותך, שגורמים לך לחשוב, ובאמת אתה נדרש כמו כל פעולה, כמו תפילה. תפילה יש הרבה שמות, יש פגיעה. יש שלוש שמות לתפילה. אברהם אבינו נקרא, איך כתוב על אברהם? מה הגמרא ברכות לומדת שם? אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית שנאמר, יצחק כתוב שיחה ויצא יצחק לסור בשדה, יעקב כתוב פגיעה ויפגע יעקב במקומו, ואברהם עמידה, תפילת העמידה. איך הפסוק? ויעמוד אברהם מסתומך, וישכב אברהם הבוקר למקום אשר עמד שם. נו, כבב עמוד בית שם ברכות, נכון? כך אומר, אני שוכח.
ישכים אברהם בבוקר?
הוא ישכים בבוקר, ויחבוש את חמורו, אבל אני מחפש את המילה עם סדום. המידה כנראה, אם אתם אומרים, גם לי זה נשמע ככה, אבל לא משנה, למה שלושת המילים? כי שלושת המילים הם מילים של תפילות שונות. תפילת שחרית, קודם לך, תפילת ערבית זה לא אותה תפילה, זה כן אותו טקסט. תפילה זה 8, זה אותו טקסט, אבל בנפש קורה משהו אחר. אני רוצה בעיקר לדבר על פגיעה, על יעקב אבינו, ויפגע במקום. אין תפילה, זה פגיעה. פגיעה זה מילה קשה, נכון? ואתה אל תפגע בי. ככה שאומר. יש מילה יש תפילה שהיא שיחה למשל. שהיא עמידה, לעבור, ויעמוד לפני השם. הזדקפות, כל כוחות החיים. אתה ניצב, בוטח, שמח, מבקש שקדוש ברוך הוא יהיה איתך. ויש תפילה בערב, יצא לכם פעם איזה ערב, פעם כזה, השמש שקעה לכם, ואז זה פחות, השמש פחות זורחת כשהיא שוקעת, אתם יודעים. קרני פז פחות מפזזות, אולי בחלק אחר כדור הארץ, אבל לא פשוט. ואז צריך לחלץ תכונות נפש אחרות, צריך להדגיש שהאווירה, התפאורה היא קצת שונה, ואז מה שמתאים זה ויפגע במקומו, ויפגע זה סוג של התנגשות, נכון? הייתי אומר, פיגוע, חס ושלום, אבל לפגוע בי זה להעליב אותי, נכון? להכאיב לי, כביכול. היא תפילה כואבת. תפילה טובה, תפילה של צדיקים, הרב כותב. תפילה תרבות רשות. טוב, אני פה מגיע לסוגיות אחרות שהן רחבות מאוד. אבל כן, ביטחון בהשם, אתה מנהל מאבק נגד עצמך, משום שהמצב הטבעי, כשצריך לפתוח על השם, זה במצבים שבאופן טבעי אתה מאויה מאוד. אתה דואג שהעולם סביבך אומר, לבטוח באשם זה מבנה חיים רגיל. עוד סתם מצב רגיל, היום בוא נחשוב שיהיה היום. למה שיהיה? מה קורה? אבל בטחו אל השם זה כשיש את כל הסיבות הריאליות, זה נראה גרוע מאוד. זה נראה שעכשיו משהו היום ונורא מתקרב במהירות, זה נראה שקורה תקיים מאוד, זה נראה שאני פגוע. ואז אני צריך לייצר משהו אחר, לייצר משהו בכוח, משהו מלחמה כזאת, נגד ההיגיון הרבה פעמים, נגד השכל. אתה צריך לא רק השם הוא משהו והשם הוא מישהו, אנחנו יודעים את זה, נכון? אז בכללי בחיים אנחנו מסתכלים על האמת האלוקית, על הצדק האלוקי, על ההשגחה האלוקית, על הטוב האלוקי, על החסד האלוקי. זה כל מיני מילים מפשטות כאלה, זה תארים אלוקים, כל הדברים. זה מידות שדרכם מתגלה אלוקים בעולם, ככה העולם מונהג. אבל בשעת אירוע, תמיד זה ככה, אם לא נפלתי, לא קמתי. יש לי חוש, לך שאמרו לי. אם לא נפלתי, לא קמתי, כי אתה לא צריך לקום, אתה אומר. לא. אם לא נפלת, אז אתה יושב, אתה סתם. דווקא נפילה מכריחה אותך לקום, ודווקא כשאתה יושב בחושך, אתה מגלה שהשם אור לך. אם לא ישבת בחושך, אז השתמשת באור של השם או של פלורסנט. ודווקא הישיבה בחושך יכולה להוביל אותך למקומות כאלה, שאתה דבוק בהשם, בוטח אל השם, זאת אומרת, דווקא המצוקה יכולה. יכולה, אנחנו בעם ישראל יודעים שאין דבר כזה למחוק, אנחנו לא מוחקים שום דבר. נכון, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, אז הוא לא מחכה שאיסורים יעברו. השם שמעשה, ייבנה מזה, כל דבר הוא אמור לבנות אותנו. כל מכשול הוא לראות מה שצריך לסלק מהדרך. זה לא דברים מעצבנים שמפנים לך, באופן אמיתי. אם אתה מאמין בהשגחה, אז אתה מבין שכל מכשול הוא נועד גם לבנות משהו. הוא נועד לחלץ ממך יכולות שלא הכרת, כוחות שלא הכרת, או לתת תשומת לב למקומות שבלי זה לא היית נותן תשומת לב. אתם מכירים את הילד הזה שלא דיבר עד גיל 7, אתם בטח מכירים, כל שיעור אני כמעט מביא אותו לביקור. הילד שלא דיבר עד גיל 7, בגיל 7, בארוחת צהריים הוא אמר, תעבירו בבקשה את המלח. אז כולם הופתעו ואמרו, מה? אתה יודע, אני אומר, בטח שאני אומר, אז למה לא דיבר? אמר, עד עכשיו הכל היה בסדר. אז זה המשבר הראשון בחייו. אני מנסה לומר שאם אין, אם אין משהו ש... אנחנו תוקעים בשופר עוד מעט, מן המצר, קראתי יען, אני במלחם יען, המצר הזה. מביא אותך, מעניק לך את היכולת לקרוא בשם השם. והתשובה היא לא רק שוברת את המצר, היא יוצרת מהמצר מרחבים, מרחבים אלוקים, מרחביה. אז ביטחון בהשם זה לא כלי עזר נחמד, מה לעשות שאתה מודאג. יש טיפות כאלה בבית מרקחת, בלי מרשם רופא אתם יכולים לקחת רסקיו, אני חושב קוראים לזה. אולי זה עוזר, אולי זה לא עוזר, ליצרן זה ודאי עושה. אבל יכול להיות שטיפות הרגעה, אז אפשר גם טיפות הרגעה של מידת הביטחון. שפר שתיים, שלוש, שני רגעות. זה ממש לא ככה, מידת הביטחון היא משהו שאלוקים בונה עליו. זאת אומרת, מסלול החיים שלנו, ואתגרים והפתעות, מה קורה? גם השלילים וגם החיובים, זה לא צרות, זה גם שאתה צריך לקבל החלטה קדימה, להרים פרויקטים, לעשות דברים, לקבל החלטות. גם את צריך, ואלוקים... חלק מהמבנים של, שיש לנו בחיים, חלק מהמבנים שאנחנו מתחדשים בחיים, הם בונים, אלוקים בונה על מידת הביטחון. זאת אומרת, זה נעשה כי הביטחון שלנו ייקח את המכשול, ולא רק שיצליח לעבור אותו, אלא ישתמש בו, כי יש לך חומה באמצע הדרך, ויש לך קיר שחוסם אותך, אז אתה יכול לחשוב איך לעקוף את החומה, ואתה יכול לחשוב איך להשתמש בחומה כדי לטפס עליה, ואז לזנק מלמעלה על האויב, לא יודע. איך כל... מחסום נהפך למקפצה, נהפך לאירוע שמכיוון שאין פה, זה לא סתם מחשבה יצירתית, זה אלוקים ככה בנה מקדחי את העולם. אלוקים מפזר לנו דברים, שום דבר לא מקרי. הביטחון הוא האויב הכי עמוק של המקרה, של הראיית עולם, הקרי הזאת, המקריות אשר קרחה בדרך. זה מקרה מקרה, הוא נכון כך כתוב על בלעם, בשום תומעה, הנבואה מגיעה אליו. אז הביטחון בנוי על זה ש... שקשה או אלוקים בנה מערכת שאחד מנתוני ההפעלה שלו זה מה יקרה שתגיע למקום שאתה תרגיש במצוקה, ואז המצוקה תוליד בך געגוע, תוליד בך סוג של תפילה בקיצור. לפעמים להגיד אני חזק, לפעמים להרגיש את האימה ואת הפחד, יש הרבה מאוד דקות לכל זה, ולהכריח את עצמך, להגיד לעצמך, יש אלוקים, יש בעל הבית לעולם, ולשאוב את קור הרוח, לא בגלל שאתה קר רוח, יש תכונה כזאת של קור רוח. יש תכונה של אנשים שבשעת אירוע, יש ירים מכל הכיוונים, והם מנהלים את האירוע בשלווה, כדורים חולפים להם דרך השערות, והם בוחנים בעצבים של ברזל, ובחוכמה, בסוג של רוגע, כי משהו שאתה נכנס לפניקה, אתה מאבד הכל. יש מפקדים כאלה שכל העולם מתמוטט סביבם, והם יכולים, כאילו הם יושבים עכשיו במעבדה ודנים באיזו סוגיה בגמרא. אז זה תכונת נפש שנולדים איתה, אולי זה פתחון באשר. אני חושב שיש גם גויים כאן, אני חושב שיש גם רשעים כאלה, יש רשעים אפיו כאלה. זה לא תמיד בא מהשם, זה תכונה, סוג של אישיות, יש הרבה סוגי אישיות מוזרים, אבל זה לא מידות הביטחון. והביטחון לא בא להעניק לך איכות חיים. תראו, כל המידות מעניקות איכות חיים. יש כל מיני ספרים וקורסים וסדנאות, שמידות לא טובות, לכעוס, לכעוס אנחנו יודעים שכל הכועס כל הגיהנום שולטים בו. אבל גם בתור בן אדם סתם, גם בתור גוי גמור, אתה לא רוצה לכעוס, לכעוס איזה עיבוד שליטה, ולכעוס אתה עושה דברים שפוגעים בעצמך, לפעמים לעצמך. קמצנות, כל הדברים האלה זה מידות מגונות, לא רק בגלל שחז"ל לימדו אותנו את זה, אופס, כן. זה אדם לא רוצה, נכון, נכון, דיברנו על... נזכרנו במגילת אסתר, אתם זוכרים על אחשוורוש, כתוב, יקצוף המלך מאוד בחמתו בערבו, ומה הוא עשה? הוא לא נתן לכעס לשלוט בו. הוא לגמרי לא נתן לכעס לשלוט בו. אחשוורוש קורא לחכם יודע עיתים, כי כן דבר המלך לא יודע את יודעים, כי אדם יודע. מי יכול להיות נשיא האימפריה? מי יכול להיות מלך של 127 מדינות? אדם שלא נותן ליצרים לשלוט בו, כן? הוא הכי יצרי בעולם, הוא הכי מתונף בעולם. אבל אף פעם לא נותן ליצרים לשלוט בו. משום שאם הוא רוצה לפקד, אם הוא רוצה להוביל, אם הוא רוצה לנהל מערכות מסובכות, אז הוא חייב לדעת שיש לו ביצרים שלו. אין אידיאלים אצל אחשוורוש, הוא פשוט טיפוס מתונף, שטוף בתאוות, אבל הוא יגיד מתי כן, מתי לא, הוא לא ייתן אף פעם לה. ולכן הכעס שלו, נכון, דיברנו שזה כעס מאוד 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 אדיר, הוא קוצף מאוד מחמתו בערבו, זה כעס ברמות אדירות, והוא לא עושה שום דבר בלי לקרוא ליועצים שלו. הוא לא מקדם אירוע. אני מנסה לומר שיש מצבים שיש לך תכונות אישיות מאוד נחמדות, אבל זה לא עם אלוקים, אלוקים לא בתמונה שם. אז ביטחון לא בא לתת לך קור רוח. קור רוח זו תכונה יפהפייה, היא מאוד מקדמת אותך בחיים, כי חלק גדול מהדברים שאנחנו כך מצטערים עליהם זה החלטות שקיבלנו במצבי מצוקה, בכעס, בפחדים, בדאגות. וקור רוח יכול לשחרר אותך מכל זה, זה לא קשור לביטחון. ביטחון הוא בכלל לא קור רוח, נכון? זה בטח אל השם. בביטחון יש התלהטות רוח. לא כיפאון. זה לא איש קרח, איך שאתם קוראים לזה. זה משהו שמאוד סוער ונבנה. אתה כן מודאג, הביטחון הוא כן דאג. כן, כן, אתה לא מודאג, אז מה? אז אתה לא בוטח, בטח לא אל השם. אם אין בעיה, אם הצרה הראשונה בחייך זה לא שזה שקצת מלך עשה במראה, אז למה תתפל? למה תרצה לשנות בכלל? אתה לא הולך לשינוי. אין שינוי. שינוי בחיים הוא מתרחש, שינוי תהליכי איתי כמעט כמעט. זה לא רק האבולוציה מתבססת על התיאוריה, שהמצוקות הן אלה שמה? שמובילות את כל ההתפתחות של עולם החיים. נכון? לפי האבולוציה, אם לא היו מצוקות, עדיין היינו אמבה. נכון? חביבה. שמקשקשת או יצור חטא, היא יותר פרימיטיבי, נכון? במקרה מסוים. מה גרם לאמבות לפי התיאוריות של האבולוציה? אחד התרגומים הטיפשים, יש מילים באנגלית שדומות למילים בעברית, אז מתרגמים אותם, נכון? מתרגמים אותם לפי, וזה יוצא שטויות. כמו מסיכה, איך אומרים מסיכה באנגלית? אז אין קשר בין מסיכה בעברית למסיכה באנגלית. למסקרה, כך אומרים? לא משנה, אחר כך תסביר לנו. אבל בכיוון, פסל מסיכה בלשון חז"ל זה לא שהם עשו פסלים ומסיכות כאלה שפה נסחו את זה, זה פסל זה מאבן ומסיכה זה מתיחים את המתכת ויוצקים אותה, נסך כמו נסכים, זה לצקת. אז יוצא דומה, כמו מכניזם ומכונה, אין קשר בין מכונה למכניזם, מכון של פתיחה פעלת, זה לא קשור, לא קשור. אז ככה זה גם תורה, תורה ותיאוריה, המילה תיאוריה דומה. והמילה תורה, אז כתבו, אז אומרים איזה תורת האבולוציה. אבולוציה זה לא תורה, נכון? עכשיו אומרת יש. תורת הזה ותורת זה, אין, תורה יש לנו רק. את התורה שלנו, כל השאר זה תיאוריות, אז אני סוגר סוגריים. האבולוציה, היא מספרת לנו שהמצוקות הן אלה שמנוע הצמיחה של העולם. מנוע הצמיחה של העולם. התיאוריה של האבולוציה בהחלט יכולה להיות הגיונית, בהחלט נכונה בחלק מהמקרים. אבל שם זה לא בחירי, שם זה... מצוקת החיים גרמה למישהו גבוה יותר, מהר יותר, חזק יותר, לשרוד קדימה ולפתח שלשלת החיים. אנחנו מדברים פה במבנה הנפש שלנו. לבטוח אל השם פירושו של דבר שכשיש מצוקה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר וערב, כל אחד בשיטות שלו. נכון, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. נכון, אתם כולכם מכירים את זה, זה מבנה תחבירי מסובך בפסוק. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת מבותך. אז יש פה איזה בעיה בעברית, נכון? במילים, אם תחנה עליי מחנה. מישהו שמחנה, בפשטות זה...
נחר.
כך כתוב פרשת וישלח, נכון? אם יבוא עשיו אל מחנה האחד, ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. לא כתוב יבוא עשיו אל מחנה האחד, ויקהה, והייתה המחנה הנשארת לפליטה. אז מחנה, בפשטות זה זכר. ולכן לא כל כך מתאים הביטוי אם תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי, נשמע נקבה. אז יש כאלה שאומרים, אם אלוקים, לא המחנה תחנה, אלא אלוקים, אתה תחנה עליי מחנה. אם אתה אלוקים תחנה עליי מחנה, לא יראה ליבי. מה ההיגיון? למה שאלוקים יראה מחנה? לא, אם אתה יש ניסיון, אני יודע שאתה עושה את הניסיון. אבל כתוב יותר מזה, כתוב בזאת אני בוטח, נכון? מה זה בזאת אני בוטח? אז אפשרות אחת להגיד שבזאת אני בוטח, זה אחת שאלתי מי את השם. הפסוק כולו, אתם זוכרים, אם תחנה עליי מחנה ליריבי, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אחת שאלתי מי את השם, מה זה בזאת אני בוטח? יש כל מיני תשובות, נכון? זאת זה גימטריה 408. זה גימטריה של 136 כפול 3, נכון? זה 408. 136 זה, כתוב במחזורים שלכם, חלק בנתני תוקף, כתוב תשובה ותפילה וצדקה מעברים את רוע הגזרה, אז מעל תשובה ותפילה וצדקה כתוב כל צום ממון, זוכרים? חלק מהמחזורים. אז כל צום ממון, כל אחד מהם זה 136. כל צום ממון, אז יוצא ביחד 408, בזאת אני בוטח. קשה להגיד שדוד חשב על זה.
קשה להגיד שזה גם
זכר גם לקבוע. תהרוס לי את הוורט עכשיו עם הגימטריה. אז יש דורשי חסידות, בסדר? תשובה זה לאו דווקא קול, ותפילה זה לאו, סליחה, תפילה זה קול, ותשובה זה לאו דווקא צום, וצדקה זה ממון, זה דווקא כן יוצא בטוח. אבל זה וורט כזה, נכון? אבל תשובה אחת זה שמה אמרת? שמחנה זה גם זכר גם קבע. תמיד אפשר להגיד. זה כמו הסוגיה שלו בקידושין. מה נעשה עם הדרך הזאת בסוף? אבל אי אפשר להגיד את זה עכשיו על הכל. הפרשנים רובם שמסבירים שבזאת אני בוטח, זה בזה שקמה עליי מלחמה. כמו המשך הפסוק. הפסוק מתאר שני דברים שאלוקים ארגן אותם. אם אתה אלוקים תחנה עליי מלחמה. תחנה עליי מחנה. אם תקום עליי מלחמה. אז בזאת אני בוטח. בעצם המחנה ובעצם המלחמה אני בוטח. זאת אומרת, לא למרות המחנה ולמרות המלחמה אני בוטח. אני שואב כוחות מהמחנה ומהמלחמה. בעיקר הסיבות. סיבה אחת היא שלפעמים אתה אומר, מאיפה זה נפל עליי למען השם? מה אתם רוצים ממנו? מה פתאום חנה עליי מחנה? מה פתאום קמה עליי מלחמה? לפעמים אתה אומר, מגיע לי. לפעמים אתה אומר, אני מבין. לפעמים אתה אומר, מאיפה זה בא? ואם אתה מאמין, או אפילו בוטח, אז אתה רואה פה איזו הדרכה אלוקית. אלוקים הקים עליי מחנה, אלוקים הכנה עליי מחנה, אלוקים הקים עליי מלחמה, ובזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, לא שהמלחמה תיעלם, יש סיבה למלחמה הזאת. זאת אומרת, דווקא המלחמה ודווקא המחנה מוציאים ממני איזשהו געגוע, איזשהו אנרגיה, מכריחים אותי. יש רגעים שאתה בונה את החיים שלך כמעט, ויש רגעים שאתה נאלץ, אתה חייב, יש רגעים שלא מאפשרים לך להיות בינוני, אתה או אף לשמיים או נשאר למטה. לגייס בכוח, ביטחון אל השם בשעת מעשה. אני עכשיו באימה ואצל מוות, אני עכשיו באירוע מסובך ומפחיד ומדאיג מאוד, ואני עכשיו יכול לנסות להיות כרוח ואני יכול להתרסק, ואני יכול לא להיות כרוח, אלא לצרף למשוואה את האמת שלה. זה כמו מחלה, נכון? כתוב, המאטריכי בחסד ורחמים, המחדש כנשר נאורייכי, נכון? מחלה... בעיניים של מאמין, בעיניים של דוד המלך, פרו בתהילים, זה לא נדבקת חלילה מאיזה חיידק, ועכשיו הרופאים יעזרו לך להתמודד. זה משהו אלוקי. מחלה כמו יסורים, כמו תמיד בעיה, זה משהו אלוקי, וזה לא בא... הקושי, זה לאורך כל הדרך בתורה שלנו, קושי לא נועד להיעלם. אתה לא אומר, אני אשמח מאוד פתאום לגלות שרק חלמתי חלום רע. חלום רע זה חלום שיכול מפחיד בטירוף, חלום רע יכול לזוז, ואתה מתעורר בבוקר. אתה לא מאמין שפתאום כל הדברים נגמרו ככה והכל בסדר, ולא אכלת אף אחד ואחד לא אכל אותך, אתה ממשש, צובד, בודק כל מיני בדיקות, ומשתכנע. אז אפשר ככה להתייחס לאיסורים, אפשר ככה להתייחס למצבים מדאיגים. למה? הלוואי שהכל ייעלם. אתה פשוט מגרש משם את האלוקים בצורת החשיבה הזאת. משום שזה לא בא במקרה והלוואי שזה עליהם יש, זה תפקיד, זה מכתב שאלוקים שולח. אלוקים מדבר איתך, והמכתב הזה הוא לא בא, אתם שאלתם ואתם תמשיכו לשאול על עצם מידת הביטחון, אבל למה שאני אפתח בהשם? אבל למה? מגיע לי משהו, הוא חייב לי משהו, הוא עובד אצלי, אתם זוכרים את החזון איש? שאומר שבאמת בביטחון השם זה לא שאלוקים יעשה מה שאתה רוצה, אלוקים יעשה משהו, הוא רוצה ואלוקים הוא טוב. אבל המהר"ל כבר ראינו, ונמשיך עוד בהמשך, שהמהר"ל לא מדבר על זה שאלוקים יעשה מה שהוא רוצה ואתה תהיה ילד טוב. אלוקים יעשה מה שאתה חושב, למה שיעשה מה שאני חושב? מה מגיע לי? הוא לא עובד אצלי. וחוץ מזה, דווקא אדם הדין, דווקא אדם שרוצה להיות מידותיו, זה אדם שיודע שיש לאלוקים סיבות. לא לפנק אותנו, לא תמיד היינו מושלמים, למה מה קרה? זה מידה נהדר לפתוח, אם מגיע לך, אם לא מגיע לך. ויש אנשים שלא משוכנעים שהם מושלמים. יכול להיות שהם עשו פה וכשהם טעויות. אז למה שאני אפתח בהשם? אבל זה פשע מידת הביטחון בהשם. מידת הביטחון בהשם לא אומרת שלא עשית טעויות, לא אומרת שלא עשית עבירות, אבל היא אומרת שאלוקים רוצה בטובתך במובן הגדול של השם, ולכן אולי דווקא בגלל שעשית טעויות, אז כשאנחנו מקים עליך מחנות ומלחמות. המחנות ומלחמות זה לא עונשים במובן האנושי של נקמה, נכון? או הרתעה או חינוך ועדת. העונשים האלה זה עונשים שכל התפקיד שלהם זה לבנות אותך, להצמיח אותך. האתגרים שאתה עובר, הדאגות שאתה עובר, מחלצים ממך איזה סוג של דברים שלא ידעת עליהם. הפחד, הדאגה, מאפשרים לך לגעת בתאומות נפש שהיו חסרונים בפניך. הם שוברים ציניות, שוברים אטימות, שוברים לקיחה של החיים בקטן. אתה מרגיש פחד, פחד, יראת אלוקים בכלל, זה עושר גדול יראת אלוקים. למה זה עושר גדול יראת אלוקים? יראה זה לא נשמע דבר מושך, אפילו יראת אתה הם מטפלים בנכון, משום שהיראה הזאת גורם אתך להתגעגע על השם. איזו יראה גדולה, מי שלא יודע לפחד, בשביל לפתוח בהשם אתה חייב לפחד, נכון? אתה חייב לפחד, אם אתה לא מפחד, אתה לא בדרך בהשם, הכל סבבה. רק המלך, הסבבה מרק פעם, אתם שכם שישים. אם אתה לא יודע לדאוג, יעד שזה אמרתי לכם, קור רוח. שלווה כזו, בספר של רפול, אני זוכר, קראתי פעם, שאחרי שגולני כבשו את מוצב החרמון, מלחמת יום כיפור, אז המטכ"ל עלה לדיון בפסגת החרמון, ואז הסורים התחילו לפצמר את הפסגה. וכל המטכ"ל היה שם, כל המטכ"ל עם שר הביטחון שלו. אז כל האלופים, עם כל הכבוד להם, עשויים בשר כל בשר ודם, אז הם תפסו מחסות, רק משה דיין ורפול עמדו שם בין הפצמרים, המשיכו לשוחח בשלוות נפש. זה לא כל כך חכם מבחינה מדינית, כי אם פצמר אחד היה כותף לנו את אלוף פיקוד הצפון ואת שר הביטחון שלנו, לא נראה לי שהעם היה מקבל תוספת מורלית באותו מקום. אם היית מדבר בשכל, בשכל, תלכו, לא בלחץ, תתחבו מאחורי סלע, באיזו שוחה. האנשים כאלה שחסרי פחד, או שצריכים להוכיח לעצמם שהם חסרי פחד, טוב שאתם חושתה לנו דמויות כאלה במקומות האלה. אבל זה לא מבנה נכון, מבנה נכון זה איך כתוב על יעקב, אם אתם זוכרים, ויראה יעקב מאוד, ויצר לו. מה קרה? החלק ממידת הביטחון מתבססת על זה, שהקדוש ברוך הוא עושה לך דברים מפחידים. האם זה מפחיד באמת? כל אחד מפחיד אותו משהו אחר, אתה יודע. יש אחד שתמיד קל לי לזלזל בפחדים של אחרים, בתאוות של אחרים, בחונשות של אחרים. זה לא משנה, בסופו של דבר יש לך, אלוקים מדבר איתך. אלוקים רוצה להניע משהו. העונש האלוקי תמיד, גם הגלות, היא לא עונש, היא תיקון. היא תיקון לחטאים שגרמו את הגלות, בוודאי. וגם כשאני מסתבך, אני מסתבך לא כי מי שטרח בערב שבת לך תאכל את מה שבישלת. זה לא נכון, אלוקים נותן לך, זה האמונה, זה הביטחון על השם, זה הביטחון בעל השם. שהעולם הזה הוא לא יפקר, גם אם עשית עבירות, מגיע לך, אלוקים הוא לא נוקם, אלוקים אוהב אותך ורוצה בתוך, רוצה בשלמותך, הוא זקוק לך, אתה שותף שלו. ולכן, מה מגיע לי? לא מגיע לך עכשיו, אל תפתח בהשם שיפנקו אותך. תפתח בהשם שהוא איתך והוא בוטח בך והוא נותן לך כלים לרומם את עצמך, לחזור אליו. ולכן, כשיש דברים קשים בדרך, לא כדאי לא לפחד. מי שמונע מעצמו את הפחד, בגלל כל מיני סיבות, פסיכולוגיות, סביבתיות, תרבותיות, לא משנה. מי שמונע, יש כאלה שנהנים מהפחד, אתם יודעים, יש כאלה היום, הם צריכים לטפס על הרים, הם צריכים לעשות בנג'י, הם צריכים שלל הצעות, אני לא זה שצריך להציע לכם, נכון? הם צריכים להרגיש את המתח, זה השיא הכיף. מה השיא הכיף? השיא הכיף זה לעשות דברים מפחידים, בנו לפחד הכל מפחיד שם, נכון? ראיתם פעם? זה הכל מפחיד, כולם צורכים. למה? כי יש פה איזו הרגשה של... של מה? ניתוח פסיכולוגי אחר, אתם אומרים. אם זו הרגשה של חיים, אם זו הרגשה של חירות. אם אדם כל הרגשות לו כבר מתו, אז הוא צריך להרגיש איך הוא נופל אל מותו, ואז בשנייה האחרונה מכיר את חוזר. הוא צריך להרגיש שהוא גבר והוא התגבר על הפחד, אבל הפחד הוא חלק מארסנל הכוחות שלו, הוא חלק מכוחות החיים הבריאים. פחד זה טוב, פחד יצחק. וכדי לבטוח בהשם, אתה חייב להרשות לעצמך, אלוקים רצה שעכשיו תפחד, ויראה יעקב מאוד ויצר לו. אלוקים רצה שעכשיו יעקב יראה ויפחד, ירא השם יהרוג, פחד שם יהרג. כן? תהיה גבר, שים פס, לא נכון. אין דבר כזה לא לפחד, יש להתגבר על הפחד. מכוח מה אדם מתגבר על הפחד? פחד זה כמו כאב, פחד זה דבר טוב, כמו כאב זה דבר טוב. הכאב הוא אף פעם לא הבעיה, נכון? מה הבעיה? הבעיה זה הפגיעה בגוף. הכאב רק מספר לך שהגוף שלך נפגע. לכן משככי הכאבים הם בעייתיים. אסור משככי הכאבים לגרום לך לחשוב שהכל בסדר. הפחד, הכאב הוא מתנה גדולה שאלוקים נתנו. הכאב פרושו של דבר שיש לנו קוליות, אחדותיות בגוף. ואם אתה מכניס את היד לאש וחוטף קביעה, אז הקביעה מספרת לך שאתה פוגע נואשות ברקמות האצבע שלך, אז לכן זה מכריח אותך. הכאב הוא ידוע, הכל נכון, ספורטאים, כואב לכם, תפסיקו. למה? אבל הם רוצים לשבור את השיא שלהם. כי הכאב מספר להם שהם הולכים לפגוע חזק בגוף, אז כאב הוא מעצבן, אבל הוא, לא הוא מעצבן. הנתון מעצבן, ואתה צריך להגיב לו. אותו דבר פחד. פחד זה מתנה גדולה שאלוקים נתן. תראו, יש שלושה מצבים, נורמה וחריגה מהנורמה שני קצוות. יש אנשים פחדנים שכל דבר ממציאים פחדים. אני מפגש אתם עוד מעט בעמוד הזה. אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על עולם רגיל, בעולם שבו קשקשיים. אז יש לו לפחד, לא לפחד זה תסבוך, לא לפחד זה החמצה. מי שלא מרשה עצמו לפחד, אתה יודע, זה כמו מי שלא רוצה לשמוע זיופים. אז הוא שם פקקים באוזניים. אז הוא לא שומע כלום. הוא לא שומע את הזיופים, הוא לא שומע כלום. מי שלא מרשה לעצמו לפחד, אז כל מאגר הרגשות שלו מחובה. כל מאגר הרגשות לא פגוע. אין לך קופסה, פחד, בא אני לא משתמש, זה לא נכון. אם אתה לא מרשה לעצמך להיכנס לפחד עד הסוף, בתהילים יש פחד בלי סוף. הפחד שמקבל מענה לא מזה שדוד גבר. דוד יוצא למול גוליית לא בגלל שהוא גבר, בגלל שהוא בוטח בהשם. בגלל שבאמת המציאות בלי אלוקים היא מפחידה מאוד, היא מדאיגה מאוד, ואני שואב כוחות מאלוקים. אני מגלה בתוכי קרבה, יש בי קרבת אלוקים, רק הסימנים בדרך, מראות החיים, מראות של אלוקים, וזה לא, אז מה אם עשיתי עבירות? דווקא בגלל שעשית עבירות, אלוקים אוהב אותך, כמו, זה ברור, אתה יקר לאלוקים, אתה נולדת כי יש לאלוקים ציפייה ממך. ולכן אם עשיתי עבירות, התנהגתי מכוער, אז אני בוטח בהשם, אבל אם מגיע, זה לא מגיע, זה לא נקמה. אז אתה הולך פה לדרך שאולי מחייבה, אולי כואל, אולי מדאיגה, אולי מצאת, אבל זה דרך שתרומם אותך, דרך שאתה לא, לא, אתה לא תתורם מהחלום, יש איזה תפקיד. יש איזה תפקיד, הגישה הזאת לחלום, הלוואי שזה, היא גישה שמגרשת את אלוקים. יש תפקיד לפחד. ופחד יכול להיות לכן מדהים, כי אם אתה באמת מפחד, אסור מפחד נפרז ומסובך מאוד, פאניקה, נכון? זה מאמר הראשון כמעט שהרב קוק כתב כשהגיע לארץ ישראל, שיסודות עבודת השם זה עונג ושמחה, והוא שולל את הפחד, תמיד חרדות, מה יקרה מה? פחד קטן כזה, פחד שלא מביא לביטחון אל השם, זאת אומרת, הוא לא מביא למערכת יחסים עם אלוקים. מה זה מערכת יחסים עם אלוקים? מערכת יחסים עם אלוקים זה לשכנע עצמך יותר ויותר שיש אלוקיי בקרבי, שאני חשוב לאלוקים, שאני בטוח לאלוקים. ולכן החיים של הבוטח לא בטוח שיהיו קלים יותר מבחינת הסיטואציות שהוא יפגש עליהם. לא בטוח שכל דבר גם ייגמר כמו שאתה רוצה, אבל בטוח שאלוקים איתך. בטוח שאלוקים שם, בטוח שאלוקים שמח, כמו שאמרנו בהתחלה, מצפה ממך לסמוך על ההיגיון שלך, על השכל הישר שלך, על הניתוח שלך, על המסקנות שלך, התובנות שלך, ועל איך שאתה מנסה לצאת מהבוץ. לפעמים יכול להיות שזה לא הצליח, אבל הדרך הראשית דרך אתה. ביטחון בקיצור, זה אמונה, כמו שאמרנו פעם קודם, נגיד כנראה עוד רופים, זה אמונה אדירה בעצמי. לא, באלוקיי בקרבי. ביטחון בהשם, פירושו של דבר, זה אמונה אדירה בזה שאני חשוב להשם, יקר. אם נפלתי, גם אם נפלתי, בטח. ולא גם אם נפלתי, אולי לפעמים בעיקר אם נפלתי, נפלתי, קמתי. הנפילה הזאת, אלוקים יוביל אותי. וכשבחושך השם אור לי, אתם מכירים את זה? בוודאי, היכולת להיבנות מכל מצוקה, להיבנות מכל... תולדות ההיסטוריה האנושית מלאים בדוגמאות כאלה, איך מצוקות הם אלה שיצרו את הפריצות גדולות כאלה. אבל זה יכול להיות גם בלי אלוקים, זה יכול להיות סתם מאבקי הישרדות. המיבות לא יודע מה להם אלוקים בראשם. אנחנו מדברים על אלוקים, ולכן לבנות חיים בכלל, ובשעת האירוע, בשעת הרגע, זה מאבק אדיר וגדול שיכול לסחוף אותי לכל הכיוונים, אני דולה מתוכי, לפעמים בחוסר היגיון, ואומר, אני לא מבטא, אני איתך. ודווקא ברגעים הכי קשים שקמה עליי מלחמה, ביום יום לא קמה עליי, חברים, פתאום קמה עליי מלחמה. מלחמות קמות, אתם יודעים, זה לא רק פסוק בתהילים. מחנות חונים. מחנות חונים זה איומים כבדים. ומלחמות, לפעמים מחנות האלה מסתערים ולא רק מאיימים. אז בזאת אני בוטח, בעצם המלחמה, בעצם המחנה, פתאום מבין שאלוקים מצפה ממני. אם אלוקים הוביל אותי לאתגר, אז הוא גם נתן לי כלים להתמודד איתו. וכשהאתגרים גדולים ומפחידים מאוד, אז כנראה שיש לי כלים גדולים ומפחידים מאוד אם אני יכול לתת למענה. ואז הביטחון זה לא רק לעבור בשלווה סטואית ובקור רוח את האירוע. זה לגדול מתוך האירוע. זה להגיד בבוקר חסדך ובלילות, יש לילות כיודו אמונתך. זה מה שמביא, מגלה לי, מספר לי. על עצמי המון דברים. מגלה לי שאני הרבה יותר קרוב אלוקים ממה שהעליתי על דעתי. שאני מסוגל להגיע למקומות. שמעודי לא הייתי מעלה על דתי, שאני יכול להגיע לשם לולא האירוע המפחיד הזה. יום טוב שיהיה לכם, בעזרת השם.